www.trendim.co.il פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לכל המקומות. אני שמח לחזור לכאן, אני שמח להיות בשולחן הכל כך מפואר הזה. אני מאוד שמח ששוקי הזמין אותי לחזור לכאן לרדיו, ושגידי נמצא פה איתנו ושומר שהכל יעבוד בסדר. אני נמצא בכל המקומות, במקומות שבהם הייתי, מקומות שראיתי וחוויתי. חלקם אני אדבר עליהם, על חלקם אני לא אדבר כאן ולא היום, אבל אני אעשה כמה דברים אחרים. היום יום שני, ג' בחשוון, תשפ"ה, 4 בנובמבר 2024. היום, לפני 29 שנה, רבין נרצח. סיפור מסובך, מורכב, לא ניגע בו היום. אנחנו נדבר על דברים אחרים, או אולי לא נדבר עליהם. 395 ימים למלחמה, עם 101 חטופים שנמצאים עדיין בעזה. החזרה שלי לרדיו היא סוג של ניסיון לבוא ולומר את הדברים שלי כאן מחדש, והשם של התוכנית שבחרתי להיום נאמר כבר הכל, עם סימן שאלה וסימן קריאה, כי תמיד יש סוג של אמירה וסוג של שאלה, היא באמת לנסות לבדוק האם אנחנו נמצאים כאן ביחד. ואני נמצא כאן היום בתוכנית, הזמנתי את חופית. מה שלומך? את נושמת?
קצת, אתה יודע.
אני פחות מזה, אבל לא רואים עלייך.
תודה.
איזה יופי. אז הנה את איתנו, חופית, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה רבה.
איזה יופי, איזה יופי שאת פה.
תודה שהזמנת אותי.
כל כך כיף לראות אותך, ואנחנו עכשיו נספר מאיפה אנחנו מכירים, נספר.
בטח.
אז את חופית פגשתי בסדנה שהעבירה לי, ונוצר בינינו איזשהו שיח כזה, שחשבתי שהוא הדבר הכי נכון להזמין אותך, לשדר יחד איתי את התוכנית הזאת על נאמר כבר הכל, מכיוון שחופית יודעת לדבר כמעט על הכל, היא יודעת גם לבחור את המילים, היא גם יודעת לספר עליהם, היא עושה את זה בשיטות שלה, עם לוגותרפיה, עם שיטות אחרות, והיא בעיקר מביאה את עצמה, גם את החיוניות וגם את החינניות שלה. אמרתי את זה נכון?
וואו, תודה. הרמת לי כל כך גבוה שעכשיו אני חייבת להוכיח את עצמי. אז ממש תודה, כן. אני חופית, אני ככה באמת מעבירה סדנאות בלוגותרפיה. אנחנו קצת נרחיב על הנושא. לוגותרפיה, משמעות בחיים. תודה רבה. אלי.
איזה יופי.
עכשיו ועוד עכשיו וזמן לחשב.
איזה יופי. אז אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל עם בחירה של המילים, ואנחנו נדבר קודם כל על מה הם המילים, ואנחנו ננסה להבין, והוא נמצא איתנו ברקע השיר הזה, מה הם המילים של שלמה ארצי. מה הם המילים אם לא שתיקה, כן.
תזכור, תמיד הולכת לידתך.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז מה עם המילים אם לא שתיקה? תגידי חופית, מדברים על הכל?
האמת היא שזו שאלה ממש טובה. אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לדבר היום, על מה כדאי לדבר, על מה כדאי אולי פחות.
על הכוח הזה של המילים.
כוח המילים.
אז איך זה עובד? איך זה עובד? יש כמובן את לכולנו יש את הניסיון הזה בזוגיות או בהכרה או במפגש הזה שלנו עם בני אדם, גם עם עצמנו וגם עם בני זוג האחרים, ואנחנו מבינים את הכוח הזה של המילים, אבל יש תיאוריות שלמות שעוטפות את הסיפור הזה.
אז אתה יודע, דווקא שאני חושבת על המילים, וכמו שאמר שלמה ארצי, מה הן המילים אם לא שתיקה, אז אני ככה חשבתי על זה שיש את המשפט סייג לחוכמה שתיקה. מה זה סייג? מה, רצו שאנחנו לא נדבר, שאנחנו נשתוק? סייג למעשה זה גדר. באיזשהו מקום, יש איזשהו רצון אולי שאנחנו, דקה לפני שאנחנו מדברים, אנחנו מוציאים מילים לעולם, כי למילים יש המון המון כוח, תכף נבין גם למה כדאי, למה אנחנו בכלל רוצים להגיד. אולי כדאי שאנחנו נעצור הרגע ונקשיב. ויקטור פרנקל, שאנחנו נדבר עליו רבות היום.
זה אומי מהשואה,
לגמרי ההוא, לגמרי ההוא, למעשה כותב הספר האדם מחפש משמעות, שבאמת הגה את התורה, הלוגותרפיה, כשהוא היה, ממש כשהוא עבר את השואה, שהוא היה במחנות, ובאמת ממקום הכי נמוך הוא דווקא חשב על משמעות ומשמעות בחיים, אוקיי, איך אנחנו מוצאים משמעות בחיים, הוא אמר משפט שבין גירוי לתגובה יש לנו מרווח. מה זה המרווח הזה? מה זה המרווח הזה שבין הגירוי לתגובה? זה בדיוק אותו מרווח של האחריות שלנו, שאנחנו הולכים לעצור ולחשוב. אין לנו שום אחריות על מה שיאמר בחדר, או מה שיגידו לנו. יש לנו אחריות אבל על איך שאנחנו נבחר להגיד או לענות לדברים.
אז רגע, אז איפה זה מצליח ואיפה זה נופל? איפה אנחנו מאבדים את האחריות הזאת ואיפה אנחנו מקבלים אותה חזרה?
אוקיי, קודם כל שיש לנו מודעות, כבר האחריות שלנו עולה, אוקיי?
אמרו לי פעם, אתם מטפלים, כן, כאילו מודעות, זה חצי דרך מהפתרון, מהבעיה, מפתרון הבעיה.
לגמרי. השאלה היא אם אנחנו באמת לפעמים, קודם כל אנחנו רוצים גם לשמור על האותנטיות שלנו ולהגיד את מה שאנחנו חושבים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד לגיטימי. ויחד עם זאת, כשאנחנו מבינים שבין הגירוי לתגובה יש לנו את המרווח, זה הסובייקטיביות שלנו. הסובייקטיביות שלנו, איך אנחנו גם מפרשים את הדברים, איך אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים שנאמרו לנו, ואיך אנחנו בוחרים גם להגיב על הדברים האלה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי במה אנחנו גם מוציאים לעולם, מה אנחנו אומרים. למילים שלנו, בתוך המילה אחריות, למעשה בעברית המילה אחריות היא responsibility. Responsibility. זאת אומרת, יש לנו אחריות על מה, ויכולת על מה שאנחנו, על התגובות שלנו.
וכשאנחנו נכשלים, או שהסתבכנו עם זה, או שעשינו את המעשה הלא טוב, יש גם מילות, המילים גם יכולות להרוס וגם יכולות לתקן, או שזה כבר one way?
וואו, זה ממש ממש נושא חשוב. קודם כל, למילים יש כוח עצום. תחשוב מה זה שאני באה אליך אלי, ואני אומרת לך, נאמר, אני פוגשת מישהו, אומרת לך, תראה איזה בן אדם מדהים הוא, כמה הוא עשה, אני משבחת אותו, כמה זה משנה את הפרספקטיבה, כמה זה נותן כוח, כמה זה יכול לשנות עולמות, או לחילופין גם אם אתה לצורך העניין חש בתחושה שהיא לא כל כך טובה, ואז אתה פוגש מישהו שאומר לך משהו שאתה כבר רגיל בעצמך לראות בעצמך, אז אתה אפילו לא חשבת להסתכל עליו, ופתאום הוא מאיר בעזרת הפנס של המילים, הוא נותן לך את הכוח לראות את זה באותו יום. זה יכול לשנות את כל היום. אז תחשוב כמה המילים הן יכולות להיות מעצימות. כמובן שבאותה מידה, לאותן מילים יש גם כוח לצד השני. ואנחנו צריכים לחשוב, איך אנחנו, מה החותם שאנחנו רוצים להשאיר בכל רגע ורגע?
עכשיו תגידי לי רגע, ואז מה קורה אם אנחנו, הלכנו, עשינו, תיקנו, חרטה, חרטה איך נכנסת לתוך הדיון הזה, או לתוך הסיפור הזה, כי יש אצלנו, היהודים, יש, המציאו את הכלי הזה של להתחרט, ולהגיד זה, איך זה נקרא שם, מי שמתחרט או מי שמבקש סליחה, בעצם הוא ינוחה, והכל בסדר, הכל מסתדר, איפה זה פוגש אותנו?
אוקיי. קודם כל, מילים שנאמרו, אתה יודע, אי אפשר להחזיר אותם בחזרה.
כן.
אבל מכאן גם המילה חרטה מגיעה עם המילה לחרוט. כי זה ממש נחרט, זה משהו חזק, לחרוט, זה כזה ממש, אפילו שומעים את זה, כן? כזה. מצד שני, עדיין, כמו שאמרת, יש לנו תמיד אפשרות לבוא ולהתחרט. גם זה מגיע מהמילה חרטה, כן? לבוא ולבקש את הסליחה הזאת ולבחון. אנחנו אבל כן צריכים לבחון כל הזמן איך אנחנו משתפרים ורוצים לעשות כמה שפחות להתחרט. אבל גם להתחרט, יש גם את הצד השני. להתחרט כשלא אמרתי משהו. זאת אומרת, אני יכולה לשתף באמת ככה בכאב, שבוע שעבר חמותי נפטרה. ולפני שהיא נפטרה, יצא...
לא תגיד צער.
כן, אני ממש ממש, חמותי זכרונה לברכה, שבאמת הייתה אישה מדהימה. הייתה לי את ההזדמנות לשבת איתה כמה דקות ולדון איתה, ממש לפני שזה קרה. כמובן שפחדתי להיפרד ממנה, כי רציתי שזה לא יקרה. אבל חשבתי על זה שכמה מסר ומילים עברו שם בעזרת זה שישבנו ודיברנו. כמה זה חשוב גם לדעת להגיד את הדברים. לפני שבוע אני מקבלת מחברה מאוד מאוד טובה שלי, נעמה מוזס, שהיא גם היא משוררת, שיודעת להכניס...
האם העיתון?
בדיוק היא, כן, כל כך במעט, בכל כך מעט okay. מילים, היא מכניסה כל כך הרבה בתוך השירים שלה, אז אני ממש ממליצה ככה לקרוא, והיא שולחת לי, את יודעת, אני נמצאת, היא בדיוק עשתה מסע שואה, ואז היא אומרת, אני נמצאת כאן ואני חושבת, למה אני צריכה לחכות לרגעים קשים? אני רוצה כבר היום לשלוח לך ולהגיד לך כמה אני אוהבת אותך ואוהבת את החברות שלנו.
את יודעת, מצאתי את עצמי פעם נפרד ממישהו כשהכרתי אותו. אמרתי לו, אתה נראה לי, אני כבר עכשיו מתגעגע אליך לפני שהתחלנו. אבל את יודעת, כשעבדנו על התוכנית הזאת יחד ועבדנו, דיברנו גם, עלו שמות כמו החפץ חיים, כמו סוקרטס, עלו דברים נוספים. בואי, תשלחי אותנו לשם.
אוקיי. אז ככה, אם אנחנו מדברים באמת גם על חרטה, ואנחנו ככה מדברים על מה שנאמר, ועל החמצה, אני רוצה רגע דקה אחת לפני כן גם לדבר על החמצה, שאנחנו לא נשכח להגיד את המילים החשובות. עכשיו באמת, אם אנחנו מדברים ככה, מה, יש חפץ חיים למעשה איגד בספר, הוא איגד בתוך, בספר מה כדאי שיאמר ומה כדאי שלא יאמר. אנחנו בסופו של דבר, כמו שאמרנו, למילים יש כוח, כמו שדיברנו על אותו אדם, שאנחנו מדברים בשבחו, כמה זה דבר שהוא חשוב להיזהר ולהימנע מלדבר על אנשים בגנותם. כמה אנחנו צריכים לנסות להימנע מלשון הרע. עכשיו זה נשמע ממש ורוד וטוב. הרי מה שהופך אותנו בסוף לבני אדם זה היכולת שלנו גם קצת לרחל ולהגיד דברים, אבל עדיין אנחנו צריכים לשקול ולחשוב איפה אנחנו נמצאים בתוך הסיפור הזה, וכמה אנחנו רוצים להיות חלק מזה.
אז זה החפץ חיים.
כן, בין היתר.
סוכרת, איך מתחבר פה?
אז ככה, יש איזה סיפור על סוקרטס שככה אשתו והוא היו...
פילוסוף.
הוא היה פילוסוף.
לא יהודי.
הוא לא היה יהודי.
יווני.
אבל והוא היה גם מאוד מאוד חכם וגם באמת עליו, הוא למעשה זה שהגה, הוא היה הולך ברחוב ושואל אנשים כל מיני שאלות. בזכותו יש דבר כזה שנקרא שאלות סוקרטיות, כי הוא ראה שבעזרת השאלות אנשים למעשה מוציאים ומגלים על עצמם דברים שהם לא חשבו. כמה לתשאול יש כוח. תשאול הוא דבר שהרבה פעמים אנחנו לא צריכים להגיד. אנחנו צריכים לעזור לצד השני לחשוב, ושהוא יגיד. בצורה כזאת הכל צף, והוא מעשה מגיע לתובנות שהוא לא חשב שהוא יכול להגיע אליהם לפני כן.
כן, הרבה פעמים בסוג של תשאול יש, כאילו, אתה שואל שאלה, ואז דברים עולים, ואז אתה מוכר את הדברים לא להגיד, כאילו, בקטע של חקירה אולי, או של... של עניין.
וזה מאוד, אני רוצה ככה להתייחס למה שאתה אומר עכשיו, כי באמת אחד הדברים שאנחנו צריכים תמיד לזכור, שאנחנו תמיד בזמן תשאול, אנחנו גם מכניסים את הדעות הפרטיות שלנו, את הסובייקטיביות שלנו. לכן הרבה פעמים צריך לשאול את הבן אדם ממש בסקרנות, האם אכן הוא התכוון למה שאנחנו חושבים או למשהו אחר. זה גם ככה קצת מוביל את השיחה. לא ישר לקבוע קדימה, אלא לתת את ההזדמנות באמת לאמת שהוא התכוון שתצא לצאת החוצה.
והלוגותרפיה או הניסיון הזה בעצם לייצר איזושהי תובנות חדשות לסיטואציות קיימות, מביא אותנו גם לומר דברים חדשים, נכון?
לגמרי. אתה יודע, כל הזמן אני שואלת, שאלתי את עצמי ככה לפני התוכנית, למה בכלל חשוב לנו להגיד? כמה חשוב לנו להיות צודקים? בינינו, אלי. לפעמים אנשים יכולים לריב יום שלם רק בשביל להיות צודקים. להגיד את המילים, להגיד את המילה האחרונה. נכון, אנחנו גם משתמשים בביטויים האלה. למה? למה זה כזה חשוב לנו? ודווקא כאן הלכתי ללוגותרפיה, שהלוגותרפיה זו תורה שאני כל כך מתחברת אליה, כי יש בה כל כך הרבה משמעות. למעשה, זו תורת המשמעות שנכתבה על ידי ויקטור פרנקל. עכשיו, באמת, ויקטור פרנקל דיבר על כמה ערוצים, על שלושה ערוצים. למעשה, ויקטור פרנקל די חילק את התורה לשלוש, כמו בצבא, ושלושה ערוצים של משמעות. למה חשוב לנו להגיד? אז קודם כל, אחד הנתיבים למציאת משמעות, כשאנחנו ככה באמת רוצים להגיד משהו, זה יש את נתיב החוויה. יש לנו איזשהו נתיב כזה שאנחנו חווים את העולם, אנחנו מסתכלים על העולם כמו ילדים, אנחנו נהנים ממה שהעולם יכול לתת לנו, אוקיי? וגם ככה פה בעזרת המילים, איך אנחנו יכולים להתרגש מאיזה שיר, או מאיזשהו ספר או סיפור, זה יכול להיות אפילו משהו מרפא, למילים יש כוח, כן. וזה בדיוק הנתיב החוויה הזה. עכשיו יש את נתיב היצירה. נתיב היצירה זה אותם חומרי גלם שקיבלנו מהעולם, והעולם נתן לנו, ועכשיו אנחנו יוצרים ממנו משהו חדש. זאת הטבעת החותם שלנו. וזה גם בדיוק המקומות האלה שאנחנו בוחרים להגיד על את הדברים, כלפי האנשים. איך אנחנו רוצים בסיטואציות מסוימות שאנשים יחוו אותנו, ואיזה הטבעת חותם אנחנו רוצים להשאיר אצלם.
אז את יודעת, בעניין הזה יובל דיין, ודיברנו על הקטנה הזאת, שיש לה קול כזה גדול ומשמעותי, היא יודעת לספר את הסיפור הזה של אל תאמר, אל תאמר, איך היא אמרה את זה שם? אל תאמר, אל תאמר, ליבורי.
היא נפלאה.
אני שמה את הרבה.
כל הלילות שהיו לי איתך אגרתי את חום גופך לחורף המר אחד שזוכרת לך ניצח את השכחה בגשם הקר אל תאמר, אל תאמר, אל תאמר לי בואי
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
חופית, אנחנו דיברנו...
אתה לא על אדום.
נכון, איזה יופי שאת אומרת לי את זה. בוא נתחלף.
מה פתאום?
דיברנו אבל על שני נתיבים, נכון? היה שני נתיבים, יש עוד נתיב אחד, מה איתו?
אז תודה רבה שאתה מחזיר אותנו ככה לזה. באמת דיברנו על שני הנתיבים הראשונים, והנתיב השלישי זה הנתיב של הערכים ההתייחסותיים. Okay. בסוף אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו לא יכולים לבחור את מה שקורה בעולם. אנחנו נמצאים גם במיוחד עכשיו בעידן כל כך קשה, שאנחנו בעידן, בכלל מה שקורה פה, ובסוף יש כאן המון עניין גם של איך אנחנו בוחרים להתייחס לדברים. מישהו אומר לי משהו ברחוב, איך אני בוחרת להתייחס לזה? אנחנו נמצאים הרי היום בעידן שכולם רוצים להביע. יש המון רצון לאקספרשן, וזה טוב. שאלה היא גם איזה אחריות אני לוקחת. דיברנו על האחריות מקודם, בלוגותרפיה כל הזמן מדברים על האחריות. איזה אחריות אני לוקחת באיך שאני מתייחסת לדברים? מה אני בוחרת גם להעביר הלאה במילים שלי, מבחינת, גם היום, בשיח הציבורי, איך אנחנו יכולים לשפר, איך אנחנו, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי בכלל במערכות יחסים. מערכות יחסים בנויות למעשה על הנושא הזה.
אני חי כמה, סופרים כבר ב-10-20, כאילו למעלה מ-30 שנה בזוגיות, ואני יודע שמספרים לי, או מהצד השני אומרים לי שאתה, אתה מדבר הרבה, אבל בעיקר עם עצמך. זאת אומרת, אתה מדבר עם עצמך בראש, אתה עונה לעצמך, אתה רב עם עצמך, אתה גם סולח עם עצמך, ואיך אומרת אשתי היקרה, אני לא חלק מזה. אז רגע, מה זה הקטע הזה של, אתה מדבר עם עצמך בראש, זה יוצא, זה הרי מקרין החוצה.
אז זה כל כך נכון. כמו שאמרנו מקודם, החיים הם כאלה סובייקטיביים. בסוף אנחנו נמצאים באיזשהו משקפיים, כולנו עם משקפיים, אוקיי? כן. והמשקפיים הפרטיים שלנו, גם כשמישהו אומר לנו משהו, אנחנו בכלל לא מפרשים את מה שהוא אמר. אנחנו לא רואים את התמונה שלו. אנחנו די רואים את התמונה שלנו ומפרשים את זה בקולות שלנו, עם הפרדיגמות שלנו. ולכן יש פה אשתך ממש צודקת. נכון? היא אמרה לך שהיא תמיד צודקת?
זה מוקלט.
בדיוק. אז ככה, היא צודקת. אתה פעם, אני חושבת שאתה פעם אמרת לנו ככה, שיתפת אותנו שבסוף, מה ההבדל בין דיאלוג למונולוג,
נכון.
זה שבמונולוג זה בן אדם שמדבר עם עצמו, בדיאלוג זה שני קולות בראש שלנו שמדברים אחד עם השני.
נכון.
אבל המשפט הזה דרך אגב הוא גם מאוד חכם, כי בסוף יש לנו איזשהו מקום של הישרדות. הראש שלנו כל הזמן ככה, יש בו המון, אתה יודע, מחשבות, יש לנו 65,000 מחשבות ביום. הרבה מהם זה מחשבות כאלה שרק, כמו מלא ככה בועיות, אני אסכה את זה כמו בועיות של מחשבות, ובסוף אנחנו צריכים רגע שנייה אחת לראות איך אנחנו הופכים את זה ומזקקים את זה ממחשבות למשהו שהוא הרבה יותר מסודר, ומה באמת, זה לא מחשבות רק, מה באמת מחשבות שיובילו אותנו קדימה, והרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות את זה בעזרת מילים ובעזרת כתיבה.
הסיפור הזה של לדבר עם עצמך, אני יודע לפחות שהרבה פעמים, למשל, כשאתה כותב דברים ואתה עובר עליהם 10 פעמים בקריאה, זה לא עובד כמו שאתה מקריא אותם לעצמך, אז אתה גם שומע את עצמך. והרבה פעמים אתה מסדר את הסנריו, את התסריטים האלה בראש, ואתה מדבר, אבל זה מאוד עוזר לנו לסדר את הדברים בראש. זאת אומרת, זה כלי שלפעמים הוא סוחב אותנו אחורה, איך אמרנו, אתה מדבר עם עצמך ותסגור, אבל הרבה פעמים זה יוצר סדר, זה יוצר את ה... את ההיררכיה ואת התובנה. דיברת על 65,000 מחשבות ביום, אז מסדרים, איך זה עובד לדבר בראש הזה?
אז זה ממש, אם תסתכל, זה כמו שיש לנו ככה פה את המנורה האדומה, תחשוב מלא 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 מנורות אדומות, מנורות אדומות, וזעקות, זעקות שווא, וככה, אזעקות שווא, וזה בלגן אחד גדול. בסוף, בשביל שאנחנו צריכים להבין שהרבה מהם זה פשוט בגלל הרצון של הגוף שלנו לשרוד, בסדר? זה משהו הישרדותי. אנחנו רוצים, עדיף מה שנקרא, שתהיה זעקת שווא, מאשר שאם אנחנו מסתכלים רגע ככה על העבר, על ההיסטוריה, עדיף שתהיה זעקת שווא מאשר שלא. אבל אנחנו נמצאים היום בעידן שהוא אחר לחלוטין.
את מקפיצה לי שאלה, אז מה יותר מסוכן? לא להגיד או כן להגיד?
וואו, שאלת המיליון דולר, אני חושבת.
היה
זה
היה
מאוד,
היה
מאוד 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 תלוי סיטואציה, אוקיי? יש סיטואציות, אגב, שגיליתי שיש כוח לשתיקה, וואו, כוח עצום.
הרבה
לדוגמה...
הרבה יותר מאשר לדבר.
כן, אתה יודע
צריך
ככה...
צריך הרבה יותר ביטחון עצמי לא לדבר מאשר לדבר. לדבר זה קל. כאילו, אתה זורק דברים, לא לדבר זה בעצם... את יודעת, סיפרה לי פעם חברה יקרה, והיא אמרה לי, אני שאלתי אותה, אין לך מה להגיד? יש לי מלא, אמרתי לה, נו, ו... אז היא אמרה לי, תקשיב, מה שיש לי להגיד, אני יודעת, אבל מה ש... אין לי מה להקשיב, אני כבר יודעת, אבל מה שיש לאחרים להגיד, אני רוצה לשמוע, אולי אני אעשה עם זה משהו, אולי לא, צריך הרבה יותר כוח לשתוק מאשר לדבר.
אבל אתה מוקף בנשים חכמות קודם כל. עוד מישהי חכמה פה שככה העלתה את זה לשולחן, ואתה יודע, הייתה איזושהי סיטואציה שהייתי בעבודה, ו... ככה הרבה שנים עבדתי במשרד עם הרבה מאוד אנשים, וככה מישהו אמר משהו מאוד מאוד עוקצני למישהי. ואז היא ככה, ואני הרגשתי שהיא מסתכלת עליו ופשוט לא ענה לו. ואמרתי, וואו, איזה כוח יש לבחורה הזאת.
כן.
בעזרת השתיקה שלה, היא למעשה הכניסה לו, כי הוא פשוט היה נראה לי בעיניי כסוג של קצת בריון. ולאחר מכן שאני והיא דיסקסנו את זה בארוחת צהריים, אז אמרתי לו, וואו, כל הכבוד שבחרת לא לענות. היא אמרת לי, תגידי לי, אני הרגשתי פשוט קטנה, לא היה לי מה לענות לו. אמרתי לה, את לא מבינה אבל ששידרת משהו כל כך עוצמתי. זה שלא ענית לו מתוך מקום שלא היה לך מה לענות, אף אחד לא ידע את זה. אולי רק את ידעת את זה. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, לשתיקה לפעמים יש כוח. אנחנו לא נותנים לאנרגיה השלילית הזאת להמשיך. אנחנו עוצרים. אתה אמרת מקודם, זה הכי קל לבוא ולזרוק את כל מה שיש לי.
נכון.
אבל זה בדיוק העניין. לפעמים שאנחנו דווקא עוצרים, יש לזה כוח עצום. ובאמת זה חלק מהעניין.
את יודעת, דיברנו כזה, כשעבדנו על זה יחד, דיברנו, נדמה לי על הסרט להתחיל מחדש של טום הנקס.
כן.
ויש שם את הפאמפקין הזה, לא? את הבובה הזאת, ווילסון, ווילסון קוראים לזה,
ווילסון, כן.
שהוא מצייר עליו, והוא כל הזמן מדבר איתו. להישאר שפוי. אז זה כן בסדר לדבר עם עצמך, לא?
וואי, אתה יודע שכשקראתי ככה את הליינאפ וראיתי את החלק הזה, אמרתי, אתה הקפצת אותי לסרט הזה, כי אני זוכרת שבסרט הזה, ממש, אני נדהמתי.
הוא תפוס נדמה לי.
כן, הוא נראה לי, הוא תפוס 80 שנה, אבל גם אני תפוסה 80 שנה, זה בסדר. משהו כזה. אבל באמת, אחד הדברים שחשבתי על זה, וזה גם קצת מחזיר אותי למה שאשתך אמרה לך, כמה חשוב לנו בסוף שיהיה לנו מראה, שאנחנו נוכל לדסקס עם מישהו, שאנחנו נוכל להעביר את החוויות שלנו. כולנו בסוף רוצים כן לחוות את הדברים, כן להגיד אותם בכל רם. זה הופך את זה להרבה יותר ממשי. מי הבליל המחשבות הזה, הבלגן הזה שיש לנו בראש, זה הופך את זה למשהו ממשי. מה יותר כיף לנו מאשר לשתף את האנשים שקרובים לנו? עד כדי כך שטום הנקס מצא פשוט פתרון, שאתה יודע, גם אפרופו הישרדות, זה מקום, מקום מדהים שהוא מצא מישהו שהוא יוכל, מישהו שהוא אמנם הוא אגדי או מה שנקרא, הוא מה שנקרא הוא כלום, אבל עדיין הוא בשבילו היה עולם ומלואו. ולכן זה, וגם בסוף, זה שוב מחזיר אותנו שאנחנו גם צריכים בסוף את השיח הזה בשביל עצמנו, להוציא את המחשבות שלנו החוצה.
את יודעת, אנחנו מוצאים את המחשבות שלנו החוצה ואנחנו לא עושים את זה רק ורבלית, זאת אומרת, אנחנו גם כותבים, דרכי ההתבטאות שלנו, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה ככה, give him a little with the eye, כאילו, תן לו את המבט הזה, כאילו, כשאנחנו מקלידים טקסטים, וואטסאפים וכאלה, אז יש את האימוג'ים. האימוג'ים זה סוג של אינטונציה שנכנסת לתוך טקסט. נכון? אז כאילו, איך השפת גוף פה בהתבטאות תורמת, מחזירה אותנו לאחור, מיותרת? עכשיו לא רק שומעים אותנו, גם רואים אותנו.
לגמרי. דבר ראשון, אני מרגישה אני חושבת ששפת גוף, אני לא חושבת, שפת גוף זה ממש גם לפי המחקרים, זה מה שנקרא היכולת התשדורת שלנו, השפה הלא מילולית מספר אחת, היא מהווה משהו כמו, אפילו אומרים 90%, לא יודעת אם זה 90%, כי גם למילים שלנו יש המון כוח, אבל היא מהווה המון אחוזים ממה שאנחנו משדרים וממה שאנחנו מעבירים הלאה, ויש לה המון חשיבות. זאת אומרת, לכן, אתה יודע, ככה דווקא זה מחזיר אותי לתקופת הקורונה. איזה קשה היה, נגיד, שלא ראינו את האנשים,
נכון,
וזה
נכון.
היה, היינו כולנו מאחורי איזושהי...
אפשר גם היה לעשות פרצופים, זה טוב.
יש כאלה שצירו ממש כזה חייכן. סמיילי על המסכה מתוך המקום הזה של כן חבר'ה אני מחייך על העולם כמה זה חשוב ואפילו דיברו על זה שזה משפיע מאוד על הילדים כי בסוף אנחנו רוצים אנחנו צריכים את הפידבק הזה אנחנו צריכים באמת ככה להיות בזה והפידבק הזה הוא לא רק מה שאנחנו אומרים הוא משלב כמה חושים הוא משלב גם את חוש הראייה וגם את חוש השמיעה
בעניין הזה של חושים הרי תמיד יש לנו איזה חמישה נדמה לי לפחות רשמיים יש כאלה שיש להם גם איזה שישי, אבל זה נשאיר בצד. וכשאחד יורד, אז האחרים עולים. זאת אומרת, אני יודע שבתור משקפופר לשעבר, הייתי שומע הרבה פחות טוב כשלא הייתי רואה. זאת אומרת, כשאתה רואה, אז אתה גם שומע יותר טוב.
ממש ככה.
וכדי להאזין טוב למוזיקה, הרבה פעמים למשל אנחנו עוצמים עיניים, לא כדי לתת לחוש הזה של השמיעה, את המקום היותר גבוה שלו.
ממש ככה, אנחנו ככה זקוקים, באמת, הרבה פעמים, דווקא אפרופו מילים, אנחנו גם הרבה פעמים בנתיב החוויה שדיברנו עליו מקודם,
כן.
אנחנו דווקא צריכים להשתיק את המחשבות, להשתיק ולתת מקום דווקא למוזיקה או למשהו שהוא נעים לנו, את המקום היותר, לתפוס את המקום.
את יודעת, יהודה פרדיס כתב את השיר ששרים אותו לא מעט, אבל אנחנו תכף נשמע את בירי סחרוב משמיע אותו על הקטע הזה, שאנשים לפעמים הם כבר נמאס להם אפילו לדבר עם עצמם, אז הם מדברים עם האיש שבקיר. מי מכיר את האיש שבקיר? אז
זה קצת ווילסון.
זה קצת ווילסון. בוא נקשיב.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אבל אנחנו בסיפור הזה הרי לא לבד. אף פעם לא לבד, אנחנו היינו מוקפים מאנשים, ולפעמים יש איזה מישהו שככה נותן לך את מנער אותך, עושה לך איזה ריסט קטן, והוא עוזר לך בעצם לסדר את הדברים בראש.
זה כל כך נכון. תחשוב שרוב הזמן אנחנו מסובבים עם איזשהו סיפור. יש לנו איזה שיח פנימי של עצמנו עם שלנו. זה מושתת...
עם הווילסון שלנו.
עם הווילסון הפרטי. הווילסון הזה הוא גאוני, כי הוא פשוט, הוא באמת נמצא בתוך תוכנו. לכל אחד יש...
אני הולך לקנות מפה זה.
כדור אף קטן. זה כדור יד, כן.
לא, זה היה פאמפקין, לא?
פאמפקין, אוקיי.
זה היה כדור בעצם.
נכון. טוב, אנחנו צריכים לראות את הסרט הזה שוב.
יאללה.
אבל בכל מקרה, למעשה מי שוויקטור פרנקל קרא לזה הרוח, אוקיי? הוא אמר שלכולנו יש איזושהי רוח פנימית כזאת. עכשיו, הקול הפנימי הזה זה קול שאנחנו למעשה כל החיים חווינו מכל מיני מקומות פידבקים ושמענו דברים וכאילו פיתחנו איזושהי תיאוריה ואנחנו ככה יש לנו איזה שיח כזה שאנחנו מדברים על עצמנו והרבה פעמים השיח הזה הוא שיח מאוד קשוח הרבה פעמים אנחנו שומעים, אני שומעת את עצמי מדברת
אתה
אליי.
אתה נותן לעצמך בראש.
מה זה נותנת בראש? כאילו, כמו שלא הייתי מעיזה לעשות את זה לאף אחד בעולם, אמרתי לעצמי, היית מדברת ככה על הילדות שלך, תוך שנייה מחלקת הרווחה הייתה דופקת פה בדלת.
את גם משלימה עם עצמך אחר כך?
אז זהו, אני יכולה להגיד לך שזה משהו מאוד חשוב. Okay. כי עם השנים, אחד הדברים שאני הכי עובדת אליהם, ואני חושבת שכל אחד צריך לעשות את זה, זה לדבר על השיח הפנימי, ולראות איך אנחנו דווקא מעודדים. עידוד זה משהו שמוביל אותנו קדימה, ולא להפך, שיפוטיות זה משהו שלוקח אותנו אחורה.
אז לפני שאתה מדבר עם מישהו אחר, תלמד לדבר עם עצמך.
זה משפט מאוד חכם, כי מה שאנחנו, איך שאנחנו נדע לדבר אל עצמנו, והיכולת שלנו להכיל, זה לא אומר שאם אני מכילה את עצמי, זה אני מקבלת כל דבר שעשיתי, ואני לא חושבת שאני צריכה להשתפר, ממש לא.
אתה מצליחה להתמודד עם זה.
אבל בדיוק זה, היכולת הזאת להבין, כן, טעיתי, איך אני יכולה עכשיו לשפר את זה קדימה, כמו שהייתי רוצה לעשות את זה למען הילדות שלי, כמו שהייתי רוצה לעשות את זה למען האהובים שלי, וכן הלאה, או בכלל לכל האנשים, למתאמנות שלי שמגיעות אליי, וכן הלאה, כי זה משהו שהוא חשוב. עכשיו, אני יכולה להגיד שלעיתים, אנחנו יכולים לפגוש בן אדם אחד, שישלן לנו את כל הסדר הזה בראש, בעזרת עידוד, בעזרת זה שהוא יציג לנו את התמונה קצת אחרת, הוא פתאום ירפא אותנו. דברים ששנים, כמו איזה קיטבק שנסענו על, על הכתפיים שלנו, והסיפור שסיפרנו על עצמנו כל כך היה קשוח, ולמשל משהו שלא התקבלנו לאיזשהו מקום, או שאמרנו משהו לא במקום, ואז הוא בא ומציג לנו ככה בעזרת איזושהי פרספקטיבה קצת אחרת, ואנחנו, וואי, רואים שפתאום זה מה שהוביל אותנו להיות מה שאנחנו, ואנחנו יכולים לקבל את זה בהרבה יותר חמלה.
אז זה כמו הלחשן הזה, יש תמיד בזה, יש תמיד את הלחשן שהוא לוחש לך, ואז אתה, הוא כאילו עוזר לך לדבר עם עצמך.
כן, אפשר להגיד משהו בסגנון, רק כשזה בן אדם, אז הוא מביא גם
את עצמו.
עוד משהו. מביא כאן, אתה יודע, בסוף שאנחנו, יש כאן איזושהי אישיות שנכנסת ומצליחה לשנות, וזה כמובן, אבל מאוד גם, זה לשני הכיוונים.
אני רוצה לשאול אותך, את מסתובבת ביומיום המקצועי שלך, בעבודה מאוד מאוד צמודה וקרובה אל מול אנשים, ועד כמה את יודעת לזהות את הקול שלך בשיח של מי שמדבר איתך?
אני חושבת שההסתכלות הראשונית היא קודם כל מהקול שלנו, ואם אנחנו לא נדע את זה, אז אנחנו מאוד, אנחנו נחטא למטרה, בטח במה שבחרתי לעשות. אבל ברגע שאני מודעת לזה, אני מנסה קצת לנטרל את זה כדי לשמוע את הצד השני, ומה באמת יושב בצד השני. כי אני יכולה להגיד למישהו שמרגיש לא טוב, הרבה מאוד פעמים, 1,000 פעמים, שהוא דווקא בסדר, זה לא ישנה. כן. אבל לעתים דווקא משהו אחד קטן שיגע בנקודה שמשפיעה עליו, באמת תצליח לעודד אותו ולשפר לו את, את כל הפרספקטיבה ולהסתכל על הדברים בצורה אחרת לחלוטין. ואנחנו צריכים באיזשהו מקום קצת לצאת כמו באיזה חקירה, כמו בשש גלש, ולמצוא את הנקודה הזאת כדי באמת שתעזור לצד השני.
אבל תגידי, חופית, הרי אנחנו, אנחנו באנו לפה לדבר, אנחנו מדברים, וחמסה חמסה בלי עין רע, אנחנו לא ממעיטים בדיבור. זאת אומרת, איפה, כמה הכלי הזה שנתנו לנו להתבטא בדיבור, הוא הרי מסוכן, ואולי אפשר ככה לסחוט אותו יותר מדי ולא יישאר ממנו הרבה, לא?
זה כל כך נכון. כמו כל דבר, שברגע שיש בכמויות, זה באיזשהו שלב מקשיבים, מפסיקים לשמוע. אתה יודע מה אומרים? הרי אחד הדברים, כמו שאמרתי מקודם על שירה, אבל גם בפרסום, כן. מנסים להכניס בשבע מילים מסר מאוד מאוד מרכזי אמנות. וגדול שיתמע בנו ויעביר הלאה. למה זה כך? למה? כי זה פשוט, יש איזשהו שלב שכבר אנחנו לא מסוגלים, הצד השני לא יכול להקשיב ולהכיל או לספוג. ולכן יש כאן, גם למילים צריכה להיות כאן, צריכה להיות איזושהי מחשבה. מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים, וכמה אנחנו אומרים.
אבל את יודעת, נכנס, לא, בלי אבל, זאת אומרת, אין פה אבל, יש את העניין הזה של, נגיד אנחנו נמצאים בשיח, או נמצאים בשיח עם אנשים, ואנחנו מקבלים בעצם את חלון ההזדמנויות הזאת, הזה להתבטא, ואנחנו צריכים להיות מאוד מוקדים, כמו בשבעה מילים האלה שדיברת עליהם. אני זוכר את הבגרות בספרות. ורוני, חברה יקרה, שלחה אותי לשם, אמרה לי, תהילה, את זוכרת את תהילה? האישה הזקנה הזאת. אז הכנתי את זה פה, במקרה.
הכינותי מראש.
תהילה של שי עגנון, שמואל יוסף עגנון, חתן פרס נובל לספרות. הוא היה כותב בעמידה, את יודעת, הוא היה עומד על פודיום וכותב, כי הוא אמר, לכתוב זו עבודה, לא יושבים. אתם לא
איש מיוחד.
איש מיוחד. והוא מספר על אותה זקנה חכמה מאוד, עם ניסיון חיים ועם המון מטען על הגב שמסתובבת בירושלים, והוא בעצם מדבר איתה, והוא מדבר איתה בדיוק על העניין הזה של מתי נגמרות המילים. זאת אומרת, זה כאילו מצרך ש... והיא אומרת לו, היא אומרת לו, תהילה, היא אומרת לו, לימים ירדתי לסוף דעתו של הזקן, שלא יוציא אדם בזמן מועט, מה שנקצב לו לכל ימי חייו. אומרת תהילה, הרגלתי עצמי לבדוק כל מילה עם צריכה שתאמר, ונהגתי כימוץ בדיבור. ומתוך שנהגתי כימוץ בדיבור, נשתאר לי אוצר הדיבורים. העריכו לי שנותיי עד שאגמור אותם, הדברים שקצובים לי, ועכשיו שנשתייר לי קומץ של מילים, אתה מבקש שאוציאן, אם אוציאן, אני מקצרת את ימיי. היא כאילו אומרת, יש לי כל כך הרבה מה לומר, ואני רוצה לומר את זה, ויש לזה סדר, ואם אני אגיד, אם אני אזרוק את הכל במכה, זה ייגמר.
זה כל כך מרגש. מקסים ומרגש ונוגע.
את מרגישה שפעם איבדת את המילים, או שכאילו, הכוונה היא, זאת אומרת, כולנו גומרים, מסיימים איזשהו סיפור, אבל, אבל, אבל שוב אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שאתה מבין ש, שזמנך עבר. זאת אומרת, מה שקצבו לך, החלון הקשב הזה כלפיך הוא, הוא, הוא מצומצם, ואז אנחנו צריכים לבדוק עליו. ואז בעצם אנחנו מדברים על השתיקה עוד פעם. חוזרים לשתיקה.
לגמרי. כמו שאמרנו, באמת לשתיקה יש כוח, וגם היכולת הזאת, גם בשיח, לקרוא את הצד השני, היא סופר חשובה. כי אני כל כך אהבתי את מה שהיא אמרה כאן, שככה לחשוב על זה, שיש לנו איזשהו, מה שנקרא, כמו איזה בנק מוגבל, ושאנחנו יכולים, אנחנו צריכים להשתמש בזה בחוכמה. הרי, אתה יודע, היום למשל, כשאנשים לפעמים שולחים וואטסאפ,
כן.
אז היום אפשר להקליט.
נכון.
אז פתאום אנשים שולחים וואטסאפ של 4 דקות. מי יכול להקשיב ל4 דקות?
נכון.
לעומת זאת, דווקא כשאתה בוחר את המילים, אתה מסגנן אותם, אז הצד השני מקבל אותם. אתה כאילו ממש מגיש לו כמו מתנה. זה נשמע מצחיק, אבל זה אמיתי. זה משהו שאתה מקבל ממש את המסר המרכזי בצורה מאוד מזוקקת.
את יודעת, שלחת אותי לאפליקציות וכולי, ויש את העניין הזה שאם יש איזשהו מסר שהוא נורא נורא מוצלח, אז מעבירים אותו ומגלגלים אותו, וזה הוא עבר, הוא עבר. ואז באיזשהו שלב, אתה כבר לא יכול להעביר את זה ליותר מאחד או שניים. זאת אומרת, גם המערכת, גם הטלפון הזה יודע להשתיק אותך. חלס, די, חפרת.
לגמרי.
שאולי תשלם את זה. את העניין הזה של, של יותר. אליי בוטנר, נינת טייב, הם חיבור מגניב לאללה, נכון?
מקסים, וגם, כן, וגם רן דנקר, לגמרי.
אז, 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 אז בדיוק הם אומרים שם שכל מה שלא הספקתי לומר, עובר מול העיניים ונשבר. אם יש איזושהי מכילה, אז קח אותה ממני בשבילך.
שלא הספקתי לומר עובר מול העיניים ונשבר אם יש איזושהי מכילה
אז קח אותה ממני בשבילך
כך חוף מזכיר לי אותך רוצה מסתור מגשם מסופה קחי כל מה שאתן לך זה אני ואין בי מבוכה שבוקר יבוא לא שם את כל הלילה לקראתו הבוקר שבוא נותן לך ללכת מתוכו נותן לך ללכת מתוכו
לך, קח את הדרך איתך וצידה שחנתי לכבודך זה כוח השביל שלך, קח אותי אל המקום שלך. לא אשן את כל הלילה לקראתו, עד הבוקר שבו לא אתן לך ללכת מתוכו, לא אתן לך ללכת מתוכו. עד הבוקר שבו לא אתן לך ללכת מתוכו, לא אתן לך ללכת מתוכו.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
את יודעת, דיברנו על, על חרטה ועל דברים שנחרטים ודברים שאנחנו יודעים לומר, אבל הרבה פעמים אנחנו מתבטאים או... את יודעת, אני אזכר בפרסומת, יאללה פרסומת, שלא יקחו ממני... הייתה פעם פרסומת לפלאפון, ונדמה לי הם התחילו בכל מיני הקלטות כאלה של בן גוריון ושל קנדי ודברים שלהם, ואז היה כזה, הם ירדו, ואז אמרו, אולי לא כל הדברים שאתה תאמר יזכרו לעד, אבל אתה תרצה שלפחות ישמעו אותם ברור. זו הייתה הפרסומת, ואז היה כאילו, בוא תקנה טלפון שעובד טוב. אז אנחנו רוצים להגיד כדי להשאיר חותם, כדי שזה יישאר, נכון?
כל כך נכון, אנחנו כמו ככה דיברנו באמת על נתיבי המשמעות, אחד מנתיבי המשמעות כמו שאמרנו זה נתיב היצירה. איזה הטבעת חותם אנחנו משאירים פה? אתה יודע, הטבעת חותם זה יכול להיות איזשהו ציור שציירנו, זה יכול להיות כל דבר, זה כלומר זה משהו שאנחנו השארנו פה בעולם הזה גם אחרי לכתנו.
אנחנו תמיד מחפשים כל מיני יומנה של אנה פרנק ויומנה של זה.
וגם כל הציטטות, איזה, אני למעשה אין לי מצגת אחת שאני מעבירה ואין בה ציטטות, כי אני מרגישה שפשוט חכמים באו ונתנו לי ככה מתנה, השאירו כאן, וכמו שאמרנו, בקצת מילים כמו... הרבה הרבה משמעות, וזה הטבעת חותם לתמיד. עכשיו אתה יודע, יש את העניין הזה של איך אנחנו יכולים להטביע חותם? איך אנחנו יכולים להשאיר הלאה? אז קודם כל, כמובן, שזה גם, כמו שאמרנו מקודם, מה אנחנו יכולים לתת לאנשים שקצת יעזור להם, ישנה להם את הפרספקטיבה. לפעמים זה לא צריך להיות דברים גדולים, כמו שאמרו שם בפרסומת של פלאפון, אבל לפעמים זה דווקא, אנחנו יכולים להשפיע על בן אדם אחד, וזה כבר עושה עולם ומלואו. ככה זה מזכיר לי איזשהו סיפור של איזה, שגם אני ככה, זה משהו שראיתי באיזשהו סרטון יוטיוב, על מישהי שהייתה בשואה, שוב אנחנו...
עוד פעם שואה, איך יוצא? זה החלטי הפולני שלך, נכון?
זה ממש, כאילו, אתה יודע, זה בלי כוונה יוצא לי, אבל זה בגלל פרנקל, שאני כל כך אוהבת את התורה שלו.
הבאת לנו את זה, אני הבאתי את אנה פרנק, ואנחנו
פה ביום השואה. אנחנו כאילו פה, מה שנקרא.
יאללה.
ובאמת, היא הייתה עם אח שלה, ושניהם היו ככה, ואח שלה... פשוט נהרסו לו הנעליים, והיא החלה לצעוק עליו שנהרסו לו הנעליים, וזה לא בסדר, וכן הלאה, ולאחר מכן, אח שלה נלקח ממנה. ואחד הדברים שהיא אומרת זה שהיא החליטה באותו יום, ככה כשהיא באמת, גם כשהיא יצאה באותו יום, אבל כשהיא יצאה והיא איבדה את זה, שהיא תמיד תשתדל שהדברים שהיא אומרת הם יהיו דברים טובים, שנשארים דברים טובים הלאה. אגב, אפשר גם לחלוק על זה, כי בסוף אנחנו רוצים להגיד דברים שהם גם משמעותיים, לא רק דברים טובים, וזה בסדר. אבל עצם זה שכל אחד יודע ומתחבר למה חשוב לא להשאיר, זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אתה יודע, גם משהו דרך אגב שמעצבן אותנו, זה גם משהו שהוא משמעותי לנו, נכון. וזה בסדר. זה בסדר לדעת שזה משמעותי לנו, למה זה משמעותי לנו.
נכון.
בדיוק. הרי המשמעות שלנו לא מונעת רק מטוב ומ... אנחנו בסוף בני אדם, אנחנו חיים. אבל עצם זה שאנחנו יודעים מה מקפיץ אותנו, עצם זה שאנחנו יודעים מה חשוב לנו, זה גם... ועצם זה שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להעביר הלאה, זה חלק ממה שאנחנו... אנחנו צריכים לפעול במודעות בהקשר הזה.
את יודעת, אני מוצא את עצמי מקדיש הרבה יותר זמן לתקן דברים שאמרתי מאשר דברים ש...
אתה תמיד דבר הכל אצלך בהומור, ההומור זה כוח עצום.
זה משהו שאפשר להתכנס מתחתיו, ואז הדברים מקבלים באמת את המשקל שלהם. את יודעת, ניסינו היום לגעת בעניין הזה של... קיבלנו כלי נהדר, שזה יכולת להתבטא דרך דיבור, או דרך חוויות פנים וכולי, ואנחנו צריכים לעשות את זה במשורה. זאת אומרת, אני שמתי סימן שאלה וסימן קריאה עם הנאמר כבר הכל, כאילו, וכאילו, זה המילה האחרונה שלנו, אז בוא נתחיל לכנס את זה.
אוקיי, אז ככה, אם אנחנו מסכמים, מה היה לנו?
בערך.
אז דבר שם דיברנו על סייג לחוכמה שתיקה. שאנחנו דווקא, שזה מאוד מתקשר גם למה שאמרת עכשיו, וגם מאוד מתקשר לתהילה. כן. אנחנו צריכים באיזשהו מקום קצת לשקול את המילים שלנו. אנחנו צריכים קודם כל להקשיב. להקשבה יש כוח עצום. אנחנו צריכים לראות מה באמת הצד השני, ומה הצד השני רצה להגיד, ובהתאם לכך להגיב. כלומר, להבין שלמילים שלנו יש המון כוח, ורגע לפני שאנחנו מפיצים אותם לעולם, אנחנו קצת צריכים רגע להקשיב, לחשוב. אנחנו צריכים לזכור שלמילים שלנו יש המון המון כוח. ולכן אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים להגיד, מה אנחנו רוצים להעביר הלאה, בכל ההיבטים. זה צריך להיות משהו שהוא משמעותי לנו, וזה בסדר שזה משמעותי לנו, אבל עדיין זה צריך להיות באיזשהו מקום, אנחנו צריכים לשקול את הדברים, וצריכים להבין איזה הטבעת חותם אנחנו רוצים להשאיר פה.
את יודעת, תוך כדי הדברים אני בעצם אומר, את אומרת, יש לך הרבה אחריות, יש לך כלי, שתמש בו במצורה, בצורה חכמה, אבל חשב, אולי זה לתוכנית אחרת, על האוזניים. זאת אומרת, לא כל מה שנאמר, אתה צריך גם, לא כל מה ששמו, הביאו לך, אתה צריך לקחת או לקבל. זאת אומרת, גם להקשיב, צריך לעשות את זה בצורה מדורגת, אולי עם הסתייגויות הנכונות. זאת אומרת, הסיפור פה לא רק מה אומרים, אלא גם על מה שומעים.
זה כל כך נכון, כמו שאמרנו, זה מאוד סובייקטיבי. המילים שלנו שאנחנו מפיצים, כלומר, דרך הפה שלנו, מתקבל במשקפיים או דרך הפרקסת שהיא אחרת, ובאמת גם צריך לשקול מה נכון לנו. זה עדיין הערכים, זה גם פה מתייחס לערכים ההתייחסותיים שדיברנו עליהם. מה אני רוצה לקחת? יכול להיות שיש דברים שלא מדברים אליי, וזה בסדר. גם אם הצד השני רצה להגיד לי משהו שמבחינתו זה היה משמעותי, אם אצלי, זה, אני צריכה באיזשהו מקום שיהיה לי פה איזה פילטר ואיזושהי מסננת שאני אחליט אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. ואני חושבת שזה בדיוק המקום הזה של יש מקומות שאנחנו צריכים לדעת להגיד סטופ, פה זה הגבול שלנו.
אז אותם כלים שאנחנו צריכים להשתמש כאילו, כדי לחדד את הדיבור או להמית את הדיבור וכולי, אז גם אותו דבר אנחנו צריכים לעשות עם השתיקה. זאת אומרת, אנחנו גם צריך לדעת מתי להקשיב, מתי לעשות מיוט של הקשב שלנו, ומתי לספוג אותם פנימה, לקחת את הדברים ללב, מתי לשים אותם בצד, וזה גם שם נכנס העניין של כוח ביטחון עצמי. זאת אומרת, לדעת מתי אתה לא חייב להקשיב. כאילו... אני לא מקשיב לך, או אני לא לוקח את הדברים, כי אני יודע שהם נאמרו במשקל המיותר.
גם להבין שהם לא קשורות אליי בהכרח. כלומר, מישהו שדאג להגיד אותם, ודאג להפיץ אותם, אפרופו, בלי לחשוב שיש לו, מה שנקרא, סק של מילים מאוד מאוד מוגבל, והפיץ לאוויר, אני צריכה להגיד, אוי, זה לא קשור אליי. אגב, אני חושבת שבפרט בתקופה שאנחנו חיים בה היום, שברשתות החברתיות כולם מפיצים, וכל אחד יש לו מה שנקרא יד קלה על ההדק, פה יש לנו את האפשרות לבחור.
מתי לצרוך?
מה אני לא רוצה לצרוך, זה ממש מתקשר לזה. אני לא רוצה לצרוך, מה אני לא רוצה גם להעביר הלאה. פה אני עושה את הסטופ. הרבה פעמים כשאני רואה משהו, אפילו שאני מסכימה איתו, אני אומרת לעצמי, זה יקדם, זה יקדם את הבאים בתור שאתה הפיץ את זה הלאה, ואני מחליטה באותו רגע לעצור, למרות שזה בוער בי, אני אומרת, זה לא המקום להפיץ קדימה. זה לא אומר שאני לא צריכה, אגב, זה להגיד, להביע את הדעה, אבל עדיין אני צריכה לשאול את עצמי האם זה משהו שיקדם את האחרים או יקדם דווקא את הקרע. הרבה פעמים דווקא פה אני צריכה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד מאיתנו לחשוב מה אנחנו לא מכניסים לאוזניים שלנו.
את יודעת, לא נאמר כבר הכל, זאת אומרת, היה לנו פה איזה כמעט שעה שאנחנו ניסינו לדבר על לדבר.
לגמרי.
לדבר על לדבר, ולא אמרנו הכל. אני מקווה שהקשבנו, אני חושב שהתוכנית הזאת תשמר כפודקאסט בהסקט, בעברית, מילה יפה, ואנחנו נחזור לדבר על על הדברים האלה. ואני קודם כל רוצה להגיד תודה, אני רוצה להגיד תודה לצליחת למיידן וויאז' הזה שלי חזרה פה ברדיו סול. הצטרפת אליי ונתת לי הרגשה נורא טובה כדי להיות, והבאת את הדברים שלך.
אני רוצה להגיד לך תודה שבחרת בי והזמנת אותי לתוכנית, ועוד התוכנית הראשונה, וואו, זה כבוד גדול, ובאמת כל כך נהניתי. איזה נאמר כבר הכל, אני ואתה יכולים פה שעות עוד להמשיך ולדבר.
טוב שזה נגמר, זאת אומרת, כאילו גם הדברים האלה צריכים לעצור. אז תודה רבה שהיית פה, תחזרי לעיסוקייך הרבים והמלאים, ואנחנו בחרנו לסיים עם שלמה ארצי, נכון?
עם שלמה, נאמר כבר הכל, החברים של נטשה.
כן, החברים של נטשה, נכון? וזהו, תודה רבה.
שלמה ארצי.
שלמה ארצי.
עוד לא, אולי הוא אולי הוא בו.
ואת אומרת
רק לא כל כך בכם, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן. כשאת אומרת לו אני כבר לא יודע, מולבל ומשתגע כשאת אומרת לו, כי אם אומר היא לא רוצה ממש, אולי מחר תכריזי הוא חלש. זה גבר זה, זה סתם קטין, שומע לו ומאמין. אם אלך אולי תאמרי חבל, אם אשאר אולי תגידי מנובל.